ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התורה מצווה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך. מה פירוש כמוך? אין הכוונה ממש כמוך, שאתה אוכל וגם כן צריך לאכול חייך קודמים, אבל שתאהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. זה כולל גם שבאדם הרי אוהב את עצמו גם אם יש פה חסרונות. עוד לא שמענו באדם שאומר אני אוהב את עצמי אבל יש לי חיסרון זה וזה לכן אני לא אוהב אותי. אז גם לחברך מסתומה גם לא יש חסרונות, אין אדם חוץ ממשה רבינו, אין אדם בלי חסרונות, ובכל זאת אתה צריך לאהוב אותו. לא לומר בעצם הייתי צריך לאהוב אותו אבל אני לא יכול בגלל חיסרון פלוני. אני לא מדבר על רשעים שלא צריך לאהוב אותם, אבל אני מדבר על יהודי רגיל, צריך לאהוב אותו גם אם יש פה חסרונות. מצווה שקשה לקיים, לקיים באהבת לרעך כמוך, לאהוב כל יהודי כמו את עצמי. יכול להיות שקצת סיוע למצווה הזאת יש במצווה אחרת שיש בפרשה, בצדק תשפוט עמיתך, שחז"ל פרשו הווה דן את כל האדם לכף זכות. לומדים עוד דברים מהפסוק הזה, אבל גם זה דרשו שהווה דן את כל האדם לכף זכות. אז ממילא תמצא תירוצים לחסרונות שלו, תמצא סיבות לחסרונות שלו. באדם לעצמו הרי מוצא היתרים לעשות כל מיני דברים שהוא לא תמיד היתרים נכונים, או לפחות מוצא לעצמו אם הוא נכשל מסיבות מקילות למה הוא נכשל. אז גם את חברך אתה צריך לדון לקו זכות, לחפש בשבילו כל צידי הסבר גם אם עשה דברים לא נכונים, לחפץ אולי זה לא היה כל כך במזיד. הרבה פעמים זאת האמת, שהוא לא כל כך ידע את חומרת העניין, את התוצאות שעושות לעניין, לא חשב מספיק או דברים אחרים, לא יודע למה זה מזיק מה שהוא עושה. תחפץ תמיד לקו זכות את החבר שלך ולא לקו חובה. אבי מורי זכרונו לברכה, חברה שמעתי גם על מה שחז"ל אמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, שהרבה פעמים הפירוש למקומו ממש, כי הרבה פעמים המקום משנה איך מסתכלים על עניין. יהודי שגדל בארץ ישראל בישיבות מסתכל על עניין אחר משל יהודי שגדל ברוסיה או במקום אחר. אז המקום מאוד מאוד משפיע לפעמים. היה כאן בארץ משפט, אתם לא זוכרים אותו, אתם עוד לא נולדתם אז, אבל המשפט עם קסטנר. קסטנר היה מנהיג יהודי בהונגריה בזמן השואה, לא דתי, והאשימו אותו שהוא עזר לנאצים יותר מדי. אז השופט אמר עליו שהוא מכר את נפשו לשטן. הוא לא היה נאשם במשפט אבל הוא יצא למעשה נאשם. השופט אמר עליו הוא מכר את נפשו לשטן. אחרים תיארו את המצב שהיה שם כשאייכמן ימח שמו היה דורש להתייצב לפניו בכל שעות היום והלילה, משפיל את האנשים. וזה קשה לדון באדם שעמד בתנאים של שם. לא יודע אם שופט שיושב בירושלים יכול כל כך בקלות לומר שפלוני מכר את נפשו לשטן כי הוא עשה קצת מה שהנאצים רצו או ככה. זה קשה מאוד. אתה יודע, אני גם בדלת הזה שהאשים אותו גם כן יהודי שסבל מהנאצים, אבל קשה מאוד לדון. הוא השתדל להציל מה שהצליח להציל, הציל. טענו שלא עשה כל מה שהיה צריך לעשות, לא יודע, לא לי לשפוט את זה, אבל קשה מאוד לשפוט בלי שאתה יודע את התנאים שהוא עמד בהם, בלי שאתה חי את התנאים שהוא עמד בהם. היה לנו מקרה, ברוך השם, לא דומה חסוך שום דבר מקרה הזה של קסטנר, אבל באו שכנים ברובע כאן, אז הם היו שכנים היום אחד כבר עזר כאן. אחד אמר שחברו אמר, אני ארצח את אשתך, חמור מאוד. אז אני אמר, אני אמרתי את זה בתמיעה, אני ארצח את אשתך. אני חושב שהאמת שפשוט אחד לא הבין את סגנון הדיבור של השני. הם גדלו בשתי תרבויות שונות, אני גם יודע באיזה. אז מה שאחד ראה כמליצה, השני ראה כאיום לרצוח את אשתו. לכן צריך בהחלט להיות מגיע למקומו. אתה לא יכול לדון פלוני אם אתה לא יודע את התנאים שלו, את המצבים שלו. אבל אני יודעתי יש עוד עצה טובה מאוד, לא תמיד אפשר להשתמש בה, אבל כשאפשר להשתמש בה, לא לדון אותו בכלל. מה שחזר אמרו, אל תדין את חברך שתגיע למקומו, זה כשאתה מוכרח לדון אותו, תנסה להבין באיזה מקום, באיזה תנאים הוא היה, הוא פעל, הוא עשה. אבל כשאתה בכלל לא מוכרח לדון אותו, הכי טוב שלא תדון אותו בכלל. מה אתה צריך להביע דעה על מה שהוא עשה? יש הקדוש ברוך הוא דיין האמת, הוא יכול לדון ולשפוט, אתה לא צריך לדון אותו. לפעמים אני מוכרח לקבוע לי דעה עליו, נגיד שמציעים לי שידוך עם בת שלו או משהו אחר, אני צריך לקבוע לעצמי דעה עליו. אבל לפעמים אני צריך לקבוע לעצמי דעה עליו, מה אני יודע לדון? יש מי שדן דן באמת ובצדק, מה אני צריך לדון? זה הכי טוב, כשאתה לא מוכרח בכלל לדון, אל תדון בכלל, כך אני יודעתי. אם צריך לדון, אז יש עניין, כפי שחזל אמרו, לדון לחב זכות. וחזל גם אמרו שמי שדן את חברו לחב זכות, גם הקדוש ברוך הוא ידון אותו לחב זכות. מי שמקטרג על אחרים, אז גם עליו יהיו קטרוגים בשמיים. כדאי מאוד להשתדל לדון את האדם לחב זכות. שוב, אני אומר, שנים אמרו, שמה שחזר אמרו לדון את כל האדם לחב זכות, זה לא מדבר על רשאים גמורים. רשאים צריך לדון לחב חובה, אבל כל מי שלא מוחלט שהוא רשא, צריך לדון אותו לחב זכות. כמובן שעד יש עצה נפלאה להחליט שהוא רשא, ואז מותר לדון אותו לחב חובה. אבל לא, אסור להשתמש בעצה הזאת. כל עוד לא מוכרח שהוא רשא, צריך לדון אותו לחב זכות, להניח שהוא צדיק. לא שהוא רשע. יכול להיות שמי שנמנע בכלל מלדון את חברו, אבל גם בשמיים יעברו אליו בשתיקה על כמה דברים שהיה צריך לדון אותו ולא ידון אותו. אבל אמרו שמי יכול לעמוד במידת הדין, אפילו הצדיקים הגמורים אברהם, יצחק ויעקב לא יכולים לעמוד אם היה הקדוש ברוך הוא בא איתם בדקדוק הדין עד הסוף. אז העצה בשבילנו לא לדקדק את הדין עם אחרים, כדי שלא ידקדקו איתנו את הדין. הנביא אומר, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע. אז חזר אמרו, למי נוצא אבון? למי שעובר על פשע, או לפי גרסה אחרת, למי עובר על פשע? למי שנוצא אבון. שמי שבעצמו מתנהג במידות כאלה, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידות האלה. מי שבעצמו לא מתנהג ככה, אז הקדוש ברוך הוא גם לא מתנהג איתו, ואז קשה מאוד לעמוד בדין. חזרים, אברהם, יצחק ויעקב לא יכולים לעמוד בדין, אז מי יכול לחשוב שהוא כן יכול לעמוד בדין? רואים בגמרא גם עד כמה מעשי בני אדם מורכבים, הם לא שחור לבן, הם מורכבים. אז אמרו שלפני יש על אדם מלאך מליץ אחד מיני א', אז מסבירה גמרא מה זה דעה אחת פגמה, מה זה מלאך מליץ אחד מיני א', שבאותו מלאך עצמו, מכל מעשה שאדם נברא מלאך, באותו מלאך עצמו יש 999 חלקים לחובה וחלק אחד לזכות. כמו זה לא מוכרח להיות כזה, יכול להיות אחוז אחר, אבל זה הדוגמה שגמרא נותנת, שיכול אפילו להיות שבאותו מעשה עצמו יש 999 סיבות, היו נטיות לב לרעה בדבר הזה, והיה גם איזה צל של זכות בדבר הזה. אז צריך לחפש גם כשיש 999 צדדים לחובה, לחפש אולי יש גם צד של זכות, אולי אפשר למצוא צד של זכות. העניין של ואהבת לרעך כמוך עם כל שני יהודים, אבל הגמרא משתמשת בזה במיוחד גם בין בעל ואשתו, שבעל ואשתו צריכים לקיים ואהבת לרעך כמוך, לכן אסור לאדם לקדש את האישה עד שיראה נשם לא מספיק תמצא חן מנה, אז לא יקיים ואהבת לרעך כמוך. זה עניין חשוב מאוד, יחסים בין בעל ואשתו, שיהיו באהבה שלמה. חזון אמרו ששרה אמרה, האף אם לא אחרב לא תהיה את אבי עדנה ואדוני זקן, אז הקדוש ברוך הוא שינה ואמר לאברהם, כאילו שרה אמרה ואני זקנתי, כדי שלא יהיה איזה קפיד על אברהם על ששרה אמרה על הראשון זקן. אברהם לא היה מגרש את שרה בגלל שהייתה אומרת דבר כזה, באמת הוא היה זקן. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא לא רצה אפילו צל של תרעומת בין אברהם ושרה, אז שינה, למרות שהקדוש ברוך הוא אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, בכל זאת כאן הקדוש ברוך הוא שינה את האמת מפני השלום, שיהיה שלום בין אברהם ושרה, אמר כאילו שרה אמרה ואני זקן, תדע מה ואדוני זקן, שאסור שיהיה אפילו צל של כפית הבן בעל אישה. אני חושב שהיום שיש מצב נורא, שיש כל כך הרבה גיטים בין החילונים ודאי, אבל אפילו בין הדתיים רחמצן יש הרבה גיטים, יכול להיות שגיטים מתחילים מדבר קטן. אם בעל אמר לאשתו, את יודעת שאת האוכל הזה אני לא אוהב, יכול מזה להתפתח עד שיבוא לגט חס ושלום. לכן בהפך, אם האישה אומרת לבעלה, אתה יודע שאני לא אוהב את סמלה בצבע כזה, למה קנית לי סמלה בצבע כזה? במקום להכיר טובה, הבעל צריך להכיר טובה לאשתו שטרחה לבשל לארוחת צהריים, טרחה ועשתה, במקום זה הוא אומר, את יודעת שאוכל כזה אני לא אוהב. או שהאישה תכיר טובה לבעלה שטרח וקנה לה מתנה ליום הולדת סמלה, במקום זה היא אומרת, אתה יודע שאני לא אוהבת סמלה כזאת. יכול מדברים קטנים כאלה יכול להגיע חס ושלום במשך הזמן בגט. צריך לחזק את האהבה בין איש לאשתו עד כמה שאפשר, את הכרת הטובה. ובאמת הבעל חייב המון הכרת טובה לאשתו על כל מה שהיא עושה בשבילו, מכינה אוכל ודברים אחרים, בעזרת השם גם יולדת לו בנים, מגדלת אותם. המון הכרת טובה הבעל חייב להכיר את אשתו, במקום להביע את הרעומת על משהו שהוא לא כל כך מרוצה, להביע יותר את הכרת הטובה, את הערכה לכל מה שאשתו עושה בשבילו. בונה עולמות במקום להחליב עולמות. חותני זכרו ברכה היה אומר כל שבת לאשתו, צ'ולנט כזה עוד לא היה. הוא פעם הסביר לי שאיך הוא יכול לומר דבר כזה, כי זה אמת, בטח כזה עוד לא היה, או שהיה קצת יותר מלוח או קצת פחות מלוח או קצת יותר שמן או קצת פחות שמן, אבל כדי שאשתו תענה היה אומר כל שבת לאשתו, כזה צ'ולנט עוד לא היה. זאת הדרך שצריך להתנהג לאשתו. המצב היום עם כל הגיטים הוא ממש מצב נורא, וזה מתחיל מדברים קטנים ואחר כך זה מסתיים לפעמים במשפטים וסכסוכים שלא נגמרים עד שחילקו את כל הנכסים שווה בשווה בין הטוען הרבני של הבעל ובין הטוען הרבני של האישה. זה מאוד לא טוב המצב הזה, צריך מאוד לאהוב איש ואשתו, איש את אשתו, אישה את בעלה. לשבר את אשתו ביופי שלה, בחוכמה שלה, בכישכונות שלה, כמובן לחשוב על הדברים המתאימים, לא לומר דברים שסתם לא לעניין, אבל בכל זאת לחפש את הנקודות הטובות ולא את הנקודות השליליות, אם יש כאלה, ואין אדם שאין לו איזשהו חיסרון. הגמרא אומרת, כיצד מרקדים לפני הקלה ושומעים גם קלה כמות שהיא ותילם עם קלה נאה וחסודה. אז רציתי לומר כאן על דרך המליצה, למה כתוב כיצד מרקדים לפני הקלה? רוקדים היה טוב, כיצד מרקדים? אלא גם בית שמאי גם בית הלל מודים שלא שרים את החסרונות של הכלה. אם הכלה עיוורת או חיגרת, לא שרים כלה עיוורת, כלה חיגרת, אלא מוצאים איזשהו שבח שיש בכלה, או כמו שבית הלל אומרים שעל כל כלה אפשר לומר נאה וחסודה, וגם בית שמאי את החסרונות לא שרים. אז זה מלאכת המרקד בשבת, תוציא את הפסולת מתוך האוכל, כיצד מרקדים לפני הכלה. לא להזכיר חסרונות אלא רק מעלות של הכלה. היחסים בין איש לאשתו הם גם רומזים על היחסים בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אהבת איש לאשתו רומזת על אהבה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אז כשעושים פגם באהבה בין איש ואשתו, אז יחס ושום עושה פגם באהבה בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אנחנו צריכים לראות שהקדוש ברוך הוא יקרב את עם ישראל ולא ירחק אותו חס ושלום. לשמור בכל הכוחות שיהיה שלום בין אשתו. כמובן צריך להיזהר לא לעבור על הלכות ונוגע לטהרת המשפחה וכדומה, אבל עד כמה שאפשר לקרב את האישה בכל צורה שהיא ולא לרחק חס ושלום, לא לקרום ריחוק, שלא לקרום ריחוק חלילה בין הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, כי מה שקורה בעולם הזה משפיע בעולמות העליונים. אנחנו לא יודעים עד כמה אנחנו משפיעים, עד כמה כל מעשה של האדם, כל מעשה הכי קטן שלנו משפיע בעולמות העליונים. להרבות בדברי אהבה וחיבה בין איש ואשתו בימים שהיא מותרת, לקרב כמה שיותר, ואהבת לרעך כמוך, זה הרע העיקרי של באדם, זה האישה שלו. ונביא קורא לאישה, היא חברתך ואשת בריתך. החברה הכי טובה שיש לך זה האישה. לא כמו שפעם אחד כתב לראש ישיבה שלו, מה עשיתי? עד עכשיו ישנתי בחדר עם בחור תמיד חכם, עכשיו אני ישן עם אישה מארץ. לא כך צריך להסתכל על הדברים. חברתך ואשת בריתך. ואהבת לך אחר כמוך, הרי גם אתה לא מושלם בלי חסרונות, אלא מה אתה מטייח, אתה לא רואה את החסרונות, אבל עובדה שאתה לא משה רבנו ואתה לא אברהם אבינו, יש גם לך חסרונות. גם אם יש אצל אשתך חסרונות, אתה צריך לטייח אותם. אפשר להעיר בעדינות לפעמים משהו שאפשר לתקן, שהיא יכולה לתקן, להעיר בעדינות, אבל לא בכפידה ולא בצעקות. אם רואים שקשה לה לתקן, אז להניח את זה. גם לעצמך אתה מניח, גם לך יש חסרונות, ואתה לא מתקן אותם, משתדל, אומר ביום כיפור שבעזרת השם שנה הבאה יהיה יותר טוב, ואחרי יום כיפור עולם כמנהגו נוהג. בכל זאת גם את אשתך אל תצפה תמיד לשינויים, לקבל אותה כמות שהיא. מלכתחילה כשהולכים להתחתן כדאי להסתכל שלא יהיו בחסרונות בלתי מתקבלים על הדעת, אבל אחרי שבחרת באישה מסוימת אז תשתדל לראות את המעלות שלה, אבל למצוא בה יותר ויותר מעלות. כמה שאתה יותר נשוי אתה נמצא בה עוד ועוד מעלות, ואם רוצים אפשר למצוא, בכל אישה אפשר למצוא. אני לא מדבר שוב על רשעים גמורים, אבל בסתם אישה אפשר למצוא מעלות אם מחפשים את המעלות. אם מחפשים חסרונות אפשר למצוא חסרונות, אבל אתה רוצים שכשבורי יחפש בהם את החסרונות, אם ודאי ימצא. נשתדל לחפש באחרים את המעלות, הקדוש ברוך הוא גם ימצא בנו את המעלות שלנו. לתת כבוד לאישה אוהבת אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו, אמרו חז"ל, צריך לכבד מאוד את האישה, היא צריכה לכבד את הבעל שיהיה בעיניה כמלך, אבל מצדו צריך לכבד את האישה. אומרים כמה זמן חתן דומה למלך, כל זמן שהוא מרגיש שאשתו היא מלכה אז הוא דומה למלך, כשהוא כבר לא מרגיש שאשתו מלכה אז הוא כבר לא דומה למלך. זה להשתדל לשמור על יחסים, לשמוח באישה תמיד, להודות להשם שנתן לי אישה, שנתן לי בנים בעזרת השם, וכל הטובות שהשם גמר לי, לא להיות כפוי טובה חס ושלום, כמו שהאדם הראשון הרי זה חלק מהחטא שלו בעצדה, שמר האישה שנתת עמדי נתנה לי מן העץ, שהוא היה כפוי טובה עד שהשם נתן לו אישה. וזה האדם הראשון שעוד לא היה לו מבחר אישה אחרת. היום האדם חושב, חפש שלא התחתנתי עם פלונית, אז זה אמרו וכן אומרים בברכה שמח צמח רעים מהאהובים כשמח אחי יתרחה בגן עדן מקדם. ומה הייתה השמחה מיוחדת בגן עדן מקדם? שאדם לא חשב חבל שלא התחתנתי עם פלונית, כי לא היה שום מבחר אחר. אתה יודע, בשבילך הזאת האישה אין מבחר אחר, זאת האישה הכי טובה, אין יותר טובה מזו. הצ'ון שהיא עושה זה הצ'ון הכי טוב, עוד לא היה צ'ון כזה. בעזרת השם יחדו חיים טובים ומשרים עד 120.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.